בוקר טוב, שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. אנחנו ממשיכים שיעורי תניא לעם, ליקוטי אמרים, פרק י"ח, בצור ירום, להצלחת כל כוחות הביטחון, לרפואת כל חולי עמך ישראל, להצלחת עם ישראל בכללותו, ולהצלחת הקהילה היקרה בחד נס. אנחנו ממשיכים מה שהפסקנו יום חמישי, אתמול בשבת, ברוך השם, למדנו, אבל אנחנו נמשיך מאיפה שהפסקנו ביום חמישי. אז ככה, ממשיך לשון בעל התניא ואומר, הנה החוכמה היא מקור השכל וההבנה, והיא למעלה מהבינה, שהוא הבנת השכל והשגתו, והחוכמה היא למעלה מהבנה והשגה, והיא מקור להן, וזהו לשון חוכמה. כוח מה? שהוא מה שאינו מושג, הוא מובן ואינו נתפס בהשגה עדיין. מה זאת אומרת? כמו שדיברנו בשיעורים קודמים, יש לנו חוכמה בין הדעת, אמרנו חוכמה יוד קדומה, יוד נקודה רעיון. אנחנו לוקחים ככה, בוקר טוב אל כאן היקף, אנחנו לוקחים ככה, אומר פה לשון בעל התניא, הנה החוכמה היא מקור השכל והבנה. אמרנו חוכמה בין הדעת, יש לנו חוכמה, זה האות יוד, נקודה, תפיסת רעיון. אומר פה שהחוכמה היא המקור של השכל ושל ההבנה, למה? כי זה הרעיון הראשוני. בינה להבין דבר מתוך דבר, ואז אמרנו חוכמה בינה ושנות הדעת, דעת זה התקשרות, זה רגש, זה להרגיש. אומר פה הרב ככה, ההבדל בין חוכמה לבינה הוא שחוכמה היא הנקודה הכללית של הדבר, ואילו הבינה היא ההתפשטות וההתרחבות של אותה נקודה לפרטי פרטים. ולכן ספירת החוכמה היא כנגד האות יוד של שם השם, כי היוד דומה לנקודה קטנה, והבינה היא כנגד האות ה' הראשונה של השם השם. כי האות ה' מתרחבת ומתפשטת לאורך ולרוחב. אנחנו רואים י' היא נקודה, ה' יש לה יותר שטח, יותר תופסת. משל למה הדבר דומה? למי שהיה מהלך בדרך וראה בית. הוא עדיין לא יודע מה הבית מכיל, כמה חדרים יש בו, כמה אנשים גרים בו וכו'. אלא הוא רואה את הבית בכלליות. זה נקרא חוכמה. אבל כשהוא נכנס לבית ורואה מה יש בו לפרטי פרטיים, זה כבר נקרא בינה. חוכמה זה מה שאדם מקבל מרבו, מושגים בלבד, אבל בינה זה מה שהוא מבין דבר מתוך דבר. ואז הוא נעשה כמעיין המתגבר, אדם יושב עם הרב, שומע שיעור, לומד, נותן לו וזה פותח לו, נותן לו רעיון. כשהוא קם מהספר, הוא הולך, הוא יושב, הוא לומד, הוא מתחיל להעמיק מה שהוא למד, מה המושגים, מה שהוא קיבל מהרב שלו. שמה בלימוד שלו הפרטי שהוא יושב והוא מעמיק והוא חופר והפוך בה והפוך בה דחול הבא, שמה הוא כבר זה בינה, שמה כבר הוא מרחיב, שמה כבר הוא מבין דבר מתוך דבר. משל נוסף לכך, לגרעין אחד הנזרע באדמה וכעבור זמן הוא מוציא פירות מרובים, ככה חוכמה היא מעין גרעין אחד קטן, וכאשר מתבוננים בו לעומק בכוח הבינה הוא מתרחב ומתפשט לפרטי פרטים. לכן, אם נשים לב, נראה שבהשגחה פרטית הסדר הראשון של השעס הוא סדר זרעים, וזאת כדי לרמוז לאדם שמתחילה עליו לזרוע זרעים רבים של חוכמה, ומאוחר יותר עליו להוסיף ולהעמיק ולהבין דבר מתוך דבר, שזו בחינת הבינה. לכן חשוב מאוד שאדם יהיה בקיא בכל המשנאות של השעס, כי הם כמו הזרעים, וסופם לגדול ולהניף פירות רבים שמזקנו. וגם חשוב מאוד לחזור על מה שלמד, כי הלימוד הראשוני דומה לזריעה, והחזרה לקצירה. כמו שאמרו חז"ל בסנהדרין צדיק ט' עמוד א', כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה דומה לאדם שזורע ואינו קוצר. אמנם, גם אם הוא לחזור על תלמודו, יש תועלת גדולה במה שהוא למד. שהרי הוא זרע, ובוודאי שצמחו מכך פירות, פירות רבים, אבל אם הוא גם יחזור על תלמודו, הרווח יהיה גדול פי כמה וכמה. הרי בעל השדה, זה הקדוש ברוך הוא, רוצה לראות כמה קצרת והבאת בידך, כמאמר חז"ל בפסחים נון, עמוד א', אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, כמו שאמרנו כמה פעמים. מה זה אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו? אחרי 120 עולה למעלה לשמיים, אומרים לו, כן, תודה רבה, מי אתה? כן, פלוני אלמוני, הרב, יופי, תלמיד חכם, ברוך. כן, מה הבאת? מה זאת אומרת? אני כתבתי ספרים, אני הקלתי קהילות, אני היו לי אלפי אברכים. אומרים לו, חזק וברוך, יפה, שמענו אותך. למה הידיים ריקות? מה הבאת? אומר להם, מה זאת אומרת? אני לא מבין. אומרים לו, כתוב אבל, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. איפה התלמוד? זרעת? מה, לא קצרת? מה, לא שילחת? מה, לא עשית כנפיים למצוות? מה, התורה שלך לא הצליחה להצמיח כנפיים? הנה כתוב. לכן הסדר הראשון הוא סדר זרעים. כדי שנבין שאנחנו רק זורעים, וזה החוכמה. אחר כך באה הבינה והדעת. כל ההישגים באים אחר כך. לכן רק השם יכול לתת חוכמה. החוכמה זה משהו שהקדוש ברוך הוא נותן. כמו שכתוב, כי השם ייתן חוכמה. אבל מפיו דעת ותבונה. מה זאת אומרת? הנקודה הראשונית, הקדוש ברוך הוא נותן אותה. אבל מפיו דעת ותבונה. האדם, אחרי שהוא קיבל את החוכמה, דעת ותבונה. רק אחר כך, כן, מפיו, על ידי שהוא יגרוס, והוא ילמד, והוא יפלפל, והוא יעמיק, רק אז הוא יוכל להגיע לדעת ותבונה. כלומר, כשאתה גורס בפיך את הלימוד ומעיין בו, וחוזר עליו שוב ושוב, אתה מקבל גם דעת ותבונה. וזה העבודה שלנו בעולם הזה, לצאת מהצמצום ולקנות חוכמה. כמו שכתוב במשלי, ראשית חוכמה קנה חוכמה, ראשית לחוכמה צריך לקנות אותה, ולאחר שקנית חוכמה, כעת ובכל קנייניך קנה בינה. תפסת את הרעיון הראשוני, הצלחת, תתחיל לעמול, תתחיל להבין דבר מתוך דבר. תשתדל להבין את העומק של מה שאתה לומד, כי השם אוהב בעלי הבנה. זה כמו שאמרנו, הרי כל מי שלומד את התורה, למדנו את זה, שאומר את זה רבי חיים מוולוז'ין עליו השלום, שאדם שלומד את התורה, כן, את החמדה, התורה שנקראת חמדה, חמדה גנוזה מלפניך, תתקעה דורות, אומר, מי שלומד אותה בשטחיות, זה נמצא שהוא בז לתורה חס ושלום, שמוצילה גלעז על התורה. הרי איך אתה יכול לבוא וללמוד ככה מה שנקרא על פני השטח? התורה הרחבה מן הים, תורה יש בה פרדס, פשט רמז דרש סוד. אי אפשר ללמוד את התורה בשטחיות רק מלמעלה. צריך לצלול, לרדת, יש לה עומקים, למדנו, יש לה איזה 10 עומקים שאנחנו מזכירים אותם בעשרת ימי תשובה. לפי כל מה שנתבהר עד כה, יובן גם מדוע לפי תורת הפנימיות, ספירת החוכמה נקראת גם אבא. וספירת הבינה נקראת גם אמא. כי אבא נותן בשביל יצירת הוולד בסך הכל טיפה קטנה. וכל שאר התפתחות הוולד לרמח איברים ושסה גידים נעשית בבטן האם. ולכן גם תורה שבכתב היא בחינת חוכמה, ותורה שבעל פה היא בחינת בינה. כי בתורה שבכתב הפסוקים נכתבו בקיצור גדול, ובתורה שבעל פה נתבהרו הפסוקים בהרחבה גדולה לפרטי פרטים. אז זאת אומרת, יש לנו חוכמה אבא, יש לנו בינה אמא, יש לנו פה את העניין של אבא שהוא נותן נקודה קטנה, ואז כל ההתפתחות והעניינים זה בבינה הזאת האמא, נכון? אז חוכמה בבינה אמא, נקודה קטנה בנותן, טיפה קטנה, כל שאר ההתפתחות וכו' אצל האמא, הבינה, התפתחות, להעמיק, דבר מתוך דבר, תורה שבכתב אמרנו אבא, קיצור של פסוקים, תורה שבעל פה אמרנו אמא, כן? שזאת הבינה, שיש שם התורה שבעל פה, זה מרחיבים ועוד 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 ספרים, אין סוף ספרים, אין סוף דעות, אין סוף מאמרים, אין סוף עומקים, אין סוף. אז אנחנו רואים פה, ברוך השם, איזה עומק יש בתורה. איזה יופי, כמה צריך הפוך בה והפוך בה, דחול הבא. אנחנו עכשיו נוגעים בנושא הזה של החוכמה. החוכמה היא מקור השכל והיא מקור ההבנה. היא נקודה קטנה, היא רעיון, אבל היא המקור. הרבה יכולים, גם אתמול שאלו פה בשיעור, אמרו רגע, אבל איך זה יכול להיות? אם החוכמה היא סך הכל איזה נקודה קטנה, איך היא יותר גבוהה מהבינה, שזה להעמיק ולהבין דבר מתוך דבר? היא המקור לבינה. היא המקור. בלי החוכמה, מה שווה? בסדר שלה היא יותר גבוהה. והיא החוכמה אומר למעלה מהבינה שהוא הבנת השכל והשגתו. והחוכמה היא למעלה מהבנה והשגה והיא מקור להן. כלומר החוכמה היא למעלה מהשגת האדם והיא ניתנת לו במתנה מהשם. איך אמר פה אתמול קובי שיהיה בריא, אמר תראה איזה יופי, לפי מה שאנחנו אומרים יש בן אדם שהוא אינטליגנט ויש בן אדם שהוא אינטלקטואל. האינטלקטואל זה אחד שישב ולמד וקרא כל מיני דברים, אבל אינטליגנציה זה מתנה. זה משהו שאדם קיבל, קובי אמר את זה אתמול דבר יפה. זאת אומרת, כלומר החוכמה היא למעלה מהשגת האדם, והיא ניתנת לו במתנת השם. כי זה אמר יפה, למה? אומר, אתה יושב, אתה רואה בן אדם שיש לו אינטליגנציה גבוהה, ואתה רואה פתאום בן אדם שהוא אינטלקטואל. יש הבדל ביניהם. שתי דברים שונים. האינטליגנציה זה מתנת השם. שאדם קיבל, שהקדוש ברוך הוא נתן לו, זה מתנת השם. אז הוא אומר פה, כי השם ייתן חוכמה. ואילו את הבינה, האדם רוכש על ידי הגיעתו בהבנת החוכמה. ולכן החוכמה הרבה יותר גבוהה מהבינה. ומפני זה האבא, שהוא כנגד ספירת החוכמה, הוא ראש הבית, והאימא שהיא כנגד ספירת הבינה בטלה כלפיו. אך בכל זאת, הרי כדי שיבצר ילד חייבים הן את כוח האב והן את כוח האם. ואי אפשר לזה בלא זה. ולכן עיקר השלמות הוא לזכות גם לחוכמה וגם לבינה. לכן באיש יש רמ"ח איברים, ובאישה יש רנב, יש לה 248 ו-252. איברים שהם ביחד 500 איברים כנגד עץ החיים שמהלכו הוא 500 שנה, לרמוז להם שכדי שהם יזכו שהילד שירד על ידם לעולם יהיה דבוק בעץ החיים, צריך שהקשר ביניהם יהיה מושלם, שבין החוכמה לבינה לא יהיה פירוד. זה העניין, ששם השם שלם אין פירוד. הרי אמרנו יוד חוכמה והי זה בינה, צריך מה שנקרא, וזה תפילין של יד ותפילין של ראש, נגיע לזה בשיעורים אחר כך, שאסור לעשות פירוד. ובל לימות לעולם, ובזכות זה הם יזכו שילדיהם ילכו רק בדרך השם. כי כנגד כל מילימטר שההורים מתרחקים זה מזה, הילדים מתרחקים כמה מטרים מדרך השם. לכן צריך שתמיד תהיה אהבה ואחדות בין בני זוג, ולא יחפשו חסרונות זה בזה, אלא רק את הטוב שבשני. וגם אם בן הזוג עשה איזה טעות, יש להתעלם מכך ולהמשיך הלאה. לא כדאי כל פעם לגרד עד שיצא דם. לחטט ולנבור בהשפטות זה לא דרך של צדיקים. ממשיך ואומר, לשון בעל התניא, וזהו לשון חוכמה. מה זה לשון חוכמה? לוקח את המילה חוכמה. כוח מה? שהוא מה שאינו מושג ומובן ואינו נתפס בהשגה עדיין. כוח מה? מה? ואנחנו מה? מה זה? כאילו לשון שאלה. מה? מה אתה רוצה? מה? כל הזמן. לא מושג, לא נתפס. כלומר, חוכמה היא כוח שממנו נובע השכל, והיא פועלת בתור כוח רוחני מאוד עמוק. ויחד עם זה, היא בבחינת מה? שהיא לשון שאלה. כפי ששואלים על דבר שלא משיגים אותו. לכן השיא של הידיעה, הוא שגם אחר כל ידיעתו של האדם, הוא מבין שהוא עדיין לא יודע כלום. כי ברגע שאדם חושב שהוא יודע הכל, מצבו לא טוב. זאת אומרת, הכוח של החוכמה זה הביטול, זה העין. בגלל זה גם הצדיקים הכי גדולים, שהגיעו להשגות מאוד גבוהות, תמיד אמרו אין תפיסה בכלל. הבינו שגם אחרי שהם השיגו מה שהם השיגו, הם עדיין רחוקים שנות אור, מההבנה. מהתפיסה בקדוש ברוך הוא, ממקור החוכמה. בעל התניא גם רומז כאן שלכוח החוכמה... בדיוק, נכון, בדיוק. בעל התניא גם רומז כאן שלכוח החוכמה זוכים על ידי בחינת מה? כלומר, העדר ועין. כמו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא. החוכמה לא תימצא אצל מי שמחשיב את עצמו. אם שואלים אדם, האם אתה מבין? והוא משיב בביטחון, כן, בוודאי, זה סימן מובהק. הוא אומר, סליחה, הוא אומר, והוא משיב בביטחון, כן, בוודאי. הוא אומר, זה סימן מובהק שהוא אינו חכם כלל. ודווקא מי שמחזיק את עצמו כאחד שלא יודע כלום, הוא זה שיודע הכל. לכן אומרת הגמרא, למד לשונך לומר אינני יודע, איני יודע, לא יודע. תגיד, אני לא יודע, זה לא בושה להגיד. אם ננער קופה שיש בה רק כמה מטבעות בודדות, איש שם רעש גדול מאוד, אבל אם הקופה מלאה במטבעות עד אפס מקום, היא לא תשמיע רעש כלל. כך אדם שהוא ריק מחוכמה משמיע רעש גדול במעט החוכמה שיש בו. ואילו אדם שהוא מלא וגדוש בחוכמה, הוא מצניע את חוכמתו. כמו שכתוב, בלב נבון תנוח חוכמה, ובקרב כסילים תיוודע. מה זאת אומרת? מה אומר לנו פה שלמה המלך במשלי? אומר, כמו שכתוב, בלב נבון תנוח חוכמה. אומר, מישהו נבון, מישהו חכם, בן אדם שהוא חכם, יצא הכל על ממנוחות, הלב שלו רגוע, הכל כמו שצריך. הוא לא צריך לקפוץ ולהגיד, הוא מלא בחוכמה, הוא לא עושה רעש, הוא לא מריש. קופה שהיא מלאה, תנסה לנער אותה, היא לא עושה רעש. הוא אומר, אבל הוא בקרב כסילים תיוודע. החוכמה אצל הכסיל, ישר הוא מוציא אותה החוצה. ישר הוא עושה ברעש, למה? הוא שמע איזה משהו קטן, ישר, תשמע, ככה, 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 עושה רעש. קופה תנער אותה עם מטבע אחד, הוא כמה רעש היא עושה. זה הרעיון פה. ובקרב כסילים תיוודע. אבל מי שיש לו לב נבון, תנוע חוכמה, יושב צנוע, יושב בשקט בפינה. ולכן מתלבש בחוכמה אור אינסוף ברוך הוא, דלת מחשבה תפיסה בכלל. מה זאת אומרת? כלומר, שאין מחשבה ושכל בעולם שבאפשרותם לתפוס, דהיינו להשיג ולהבין את אור אינסוף ברוך הוא. אבל בכוח החוכמה, מאחר שהוא למעלה מהשכל והבנה, מתלבש בו אור אינסוף ברוך הוא. וכדי לזכות לאור החוכמה, על האדם לזכך ולתאר את שכלו ומידותיו, וכן לזכך את כל איברי גופו, את פי ואת עיניו, שכולם נשמעים רק לרצון השם. ואז תשרה עליו החוכמה העליונה. זה מה שאמרנו בפרקים הקודמים. הלבושים של האדם, מחשבה, דיבור ומעשה, שאדם צריך לקדש את עצמו, שתשרה עליו האור הזה, שישרה עליו האור אינסוף ברוך הוא. איפה? דרך החוכמה. הרי כל הספירות עצמם זה הנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה דרגות של אור בעולם, הנהגות. איך אני יכול לזכות לזה? איך אני יכול בכלל להגיע לדברים האלה? על ידי שאדם מקדש את עצמו. אז כבר הקדוש ברוך הוא נותן לו, מאיר לו חלק מהערות, כל אחד לפי דרגתו ולפי מעשיו. כמו שאמרנו, דרגה זה מה שההורים משכו לו, מעשים, מעשה ידיו, מה שהוא עושה ביום יום. וכשיזכה לחוכמה זו, ממילא כולם יהיו נכפפים לפניו. כמו שמצינו ביוסף הצדיק, שאמר לו פרעה, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי ועל פיך איש הכל עמי, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. ואיך פרעה השתגע לתת לעבד העברי ממשלה על כל ארץ מצרים? ומבאר רבי חיים שמולביץ עליו השלום, שפרעה הבין שכל קיומו מהיום והלאה תלוי ביוסף. עד היום פרעה חשב שהוא מלך העולם והוא המנהיג, אך כשהוא ראה את החוכמה של יוסף, הוא תכף הבין שעליו להתבטא לפניו, ורק כך יהיה לו קיום, אלא שביקש פרעה מיוסף, ששם התואר מלך, שהיה לו עד כה לא יילקח ממנו. אך את כל הנהגת המדינה בפועל הוא מסר ליוסף. הוא שואל פה, איך מגיעים למדרגה כזאת? איך? אומר רבי חיים שמולביץ, עירת שמיים. כשיש לאדם עירת שמיים נותנים לו מתנה, לא עושר ולא כבוד, אלא נותנים לו חוכמה. וזהו שנאמר, ראשית חוכמה עירת השם. כלומר, אם אתה רוצה לקבל מהראשית ומהמובחר של החוכמה, אתה צריך שתהיה בך עירת שמיים. וכשיזכה האדם לעירה ולחוכמה, ממילא יזכה גם לכל שאר המעלות, ולעושר, וכבוד, וכל טוב, כמו שמצינו בשלמה המלך, שבגלל שהוא ביקש מהשם שייתן לו חוכמה לשפוט את העם, כמו שכתוב, ונתת לעבדך לב שומע, לשפוט את עמך, את עמך להבין בין טוב לרע. ישיבו הקדוש ברוך הוא, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך אבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא חוכמה לשפוט את העם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין בעיה, בגלל שביקשת את החוכמה, אתה תקבל כבר על הדרך את כל המעלות אחר כך, זה נלווה, זה שולי כבר. ברגע שיש את החוכמה, את העירת שמיים ואת החוכמה, כבר הכל מקבלים כבר אחר כך, זה כבר שולי. זה לא משהו שמסתכלים עליו. הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת נתתי לך. גם עושר, גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלאכים כל ימיך. למה הדבר דומה? לאחד שבא לקנות נעליים לכבוד שבת. הוא ניגש לחנות נעליים, ובחר לעצמו סוג מסוים של נעליים במידה שמתאימה לו. והנה הוא רואה שבעל החנות נותן לו את הנעליים יחד עם קופסה, ועם כף כדי להכניס את הרגל לנעל, ועם שקית יפה. הוא מיד אומר לבעל החנות, סלח לי, אני לא רוצה לגזול אותך, אני קניתי רק נעליים, בלי כל התוספות האלה. אומר לו בעל החנות, שעל זה אין צורך לשלם, את זה נותנים במתנה יחד עם הנעליים. חזל בחוכמתם הרבה משלו את העושר והשלטון לאותם דברים שוליים שמקבלים יחד עם הדבר שקונים. אבל הדבר העיקרי הוא החוכמה. ברגע שיש את החוכמה, השלטון, העושר, זה כבר שולי. הכל כבר על הדרך. אלא שיש כאלה שעושים מן העיקר תפל ומן התפל עיקר. ובמקום לרדוף אחר החוכמה, הם רודפים כל ימים אחר העושר והכבוד ושרב לעולם הזה. תשמע, זה, אתה יודע, לפעמים, מה זה לפעמים? רבי נחמן אמר את זה, נמצא לפעמים שאדם 70 שנה הוא חולם בהקיץ, 80 שנה בן אדם נמצא פה הוא חולם בהקיץ, הוא כאילו לא מחובר למציאות. אנחנו רודפים ביומיום שלנו אחרי הרבה שטויות. אבל פה הוא אומר לך, תשמע, בוא תהיה ממוקד מטרה. לך, תקנה את החוכמה הזאת. תקנה את העירת שמיים, תגיע לחוכמה. אחר כך, כבר כל השאר יהיה שולי. ברגע שקיבלת את זה, כל שאר העניינים מסביב שולי. תיקח את גדולי ישראל, הרב עובדיה עליו השלום. הרב עובדיה ישב כל היום למד תורה. האם הרב עובדיה הייתה לו איזושהי בעיה לקנות רחוב שלם בירושלים? היה רוצה לקנות כמה בתים שהוא רוצה. זאת אומרת, עושר, כבוד, היה לו כבוד של יותר משל מלך. למה? למה? איך הוא הגיע לכל זה? עירת שמיים והחוכמה הזאת, ראשית חוכמה עירת השם. כל משהו, היה אומר מילה קטנה, היה רואה קונים, עושים, בונים, הכל. תראה מפה שגדולי ישראל, שהם קנו, שראשית חוכמה עירת השם, כל השאר כבר נלווה, כל... זה שולי, שולי ביותר. ולכן כל ישראל, אפילו אנשים ועמי הארץ, שידיעתם בגדלות השם מועטה, הם מאמינים בהשם שהאמונה היא למעלה מן הדעת והשגה. כלומר, על ידי כוח האמונה מגיעים למה שאי אפשר להשיג על ידי השכל. במילים אחרות, במקום שמסתיים השכל, שם מתחילה האמונה. זה אחד הדברים שכל הזמן שאנחנו שומעים את המושג זרוק את השכל. למה? למה? כי כל הזמן יותר מדי שכל יכול להביא את האדם לכפירה. כי אמונה זה פשטות, הפשטות באה רק לאחר שמבטלים את כל החוכמות שבעולם. ואת כל הדעות ואת כל ההבנות המיותרות. לכן אברהם אבינו השליך את השכל שלו, והקדוש ברוך הוא מצווה אותו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ועלה הוא שם לעולה. לכאורה, אברהם היה צריך לעבוד בהיגיון. הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שמבין זה תהיה כל המשכיות זרי בעולם. וכיצד הוא מצווה אותי כעת לעלות אותו לעולה? גם השטן בא ואמר לו, מה קרה לך? איפה השכל שלך? איפה הדעת? איפה ההיגיון? הרי במשך כל ימי חייך רק יחיה את האנשים וקירבת אותם לקדוש ברוך הוא. וכעת הוא מצווה אותך להחריט את זרעך? ככה בא השטן, אומר לו לאברהם. אך אברהם לא הקשיב לדבריו, אלא השליך את השכל שלו והלך לעשות את רצון הבורא בתמימות ופשיטות. אומר רבי נחמן מברסלב שכשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יוכל ליפול בטעויות ומכשולות רבים, ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים הגדולים, מאוד המפורסמים שיתו את העולם. והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק ללך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חוכמות. אמנם, השכל חשוב, וצריכים אותו, אבל בזמנים מסוימים צריך להשליך אותו. למה הדבר דומה? למטוס שטס מעל הים. הטייס יודע שבדרך הוא יצטרך לתדלק. ומכיוון שאין תחנת דלק בלב ים, לכן הוא מלך התחילה, לוקח איתו עוד שני מכלים רזרבים של דלק. באמצע הדרך הוא מתדלק באוויר, וכשהוא מסיים לתדלק, הוא זורק את המכלים הריקים לים. כך נוהגים גם עם השכל, לוקחים את מה שצריך, ומשליחים את המיותר, כי יותר מדי שכל יכול לגרום להרבה דברים לא רצויים. צריך להיזהר מאוד משאלות וקושיות באמונה, כי שאלה באמונה יכולה להוריד את האדם עד השאול. לכן, מי שמניח תפילין של ראש ללא תפילין של יד, נכנס לסכנה. ומבאר בספר בית ישי, כיוון שתפילין של ראש מסמלים את החוכמה והידיעה של האדם, ותפילין של יד מסמלים את תמימות הלב והפשטות שבמעשיו של האדם. וכאשר אדם הולך רק אחר שכלו וחוכמתו, אבל חסרו את תמימות הלב והפשטות, עשוי הוא להתרחק מאוד מאמונת הבורא ולהידרדר עד שאול תחתית. ורמז לדבר, שבתפילין של ראש ישנם את האותיות שין ודלת. נכון, יש לנו בבתים את השין, יש לנו בקשר את הדלת. הוא אומר, את השין ודלת של שם שדי, ובתפילין של יד יש לנו את היוד של שם שדי. וכשאדם מניח רק תפילין של ראש, הרי שיש לו רק את האותיות שד, ונעשה בבחינת שדין יהודאין. כלומר, שכשאדם הולך אחר חוכמתו ושכלו, החסר הוא במעשים טובים ואמונה תמימה ופשוטה, הוא נעשה בבחינת שד יהודי. מפחיד. לכן תפילין של יד מניחים לפני של ראש, כדי להקדים את היוד לפני האותיות של השין והדלת, כדי לרמוז לאדם שקודם כל עליו להאמין בהשם בתמימות ובפשטות, ולהרבות במעשים טובים, ורק לאחר מכן להרבות חוכמה ותבונה. וכשיתנהג בסדר זה, בוודאי שחוכמתו תקביע אותו למעלות גדולות ונשגבות. ולכן אסור לדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, כי בזה הוא מפריד בין החוכמה לבין המעשים, והרי אסור להפריד ביניהם כאמור. לכן מצוות תפילין נכתבה בסמיכות לעניין יציאת מצרים. מה הקשר? כמו שכתוב, והיה לאות על ידיך ולתוטפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. כמו שמבאר הבעל שם טוב הקדוש, שתיבת מצרים מתחילה באות מם פתוחה, נכון? יש לנו במצרים, תראה את המם הראשונה, היא פתוחה. כנגד המעשה, ומסתיימת באות מם סתומה, סגורה כנגד המחשבה. איזה אותיות נשאר לנו באמצע? יש לנו מצרים מם ומם, יצר, יש לנו באמצע יצר, שהוא היצר הרע, המפריע לאדם בעבודתו, ומשתדל להפריד בין מחשבתו לבין מעשיו. זאת אומרת, בין תפילין של ראש לתפילין של יד, אסור לדבר, כי אז היצר נכנס. לא לתת לו פירוד. שלא יצליח להוציא את מחשבותיו הטובות לפועל, הוא עוצר אותו, אומר לו, אל תעשה את זה. ועל ידי מצוות התפילין, זוכים להכניע אותו. את היצר, כמו שאמרנו, בתפילין של יד, שעושה שבע קריחות כנגד שבע שמותיו של יצר הרע. שיעקב אבינו ראה את עשיו, הוא השתחווה לו שבע פעמים. כל פעם שהוא השתחווה זה להכניע אחד משמותיו. לא סתם השתחווה לו שבע פעמים. כל השתחוויה של יעקב הייתה כנגד אחד מהשמות של יצר הרע. להכניע אותו. לכן בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה זה כאילו יצא ממצרים? אמרנו את זה עכשיו הרגע, מצרים, יש לנו מם פתוחה, ויש לנו מם סגורה, מחשבה ומעשים, ובאמצע יצר, שהוא רוצה להפריד אותנו, לגרום לפירוד בין המחשבה לבין המעשים. לכן כל אדם צריך לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, על ידי התפילין. ולכן הפרשה הראשונה שנכתבה אחרי יציאת מצרים, היא קדש לי כל בכור, כנגד קדושת המחשבה. ואחר כך, והיה כי הביאך כנגד שלמות המעשה. איזה דברים, שתבח שמו לעד, חבל על הזמן. בעזר השם יתברך, אנחנו נמשיך מחר.